מספללים, איפה היינו השם? מאמינים לישועו, שחוקי ביסי השם.
מתמדים ונשמרתם לנפשותיכם.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
לכל המאזינים, אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינה לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה, ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הגדולה הלכה למעשה. בראשית הדברים, נודה למפיק ולטכנאי הקום מסורים, שימי ברוורמן, שלמה פולק ולכל המסעים במלאכת הקודש. ולכם המאזינים נבקש כדרכנו, אם יש בידכם שם אדם הזקוק לרפואה, אנא שלחו את השם בצירוף שם האם, ונקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואתם השלמה בתוך שאר חולי ישראל. נצא כעת ללמוד ביחד מדיני שבת קבלת התורה.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
שוב ערב טוב ומבורך לכל המאזינים, יהיו דברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל. לכבוד שבת קבלת התורה, פרשת יתרו, נלמד מעט ביחד מדיני תלמוד תורה בסייעתא דשמיא. כתב מרן השולחן ערוך בחלק אור החיים סימן קנה. אחר שיצא מבית הכנסת, הווה אומר מהתפילה. יוצאים מבית הכנסת, מקום שמיועד לתפילה. ילך לבית המדרש ויקבע את ללמוד. וצריך שאותו עת יהיה קבוע, שלא יעבירנו, אף אם הוא סבור להרוויח הרבה. אולי לכן הסימן הוא סימן קופנון-ה, לקנות תורה. מביא מרן המשנה ברורה, דאיתה בסוף מסכת ברכות. היוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש. הוא מסיים את התפילה בבית הכנסת ונכנס לבית המדרש ועוסק בתורה, זוכה ומקבל פני השכינה. שנאמר, ילכו מחיל אל חיל, מסיים הפסוק, יראה אל אלוקים בציון. מי שהולך מחיל אל חיל מהתפילה אל התורה, יזכה, יראה אל אלוקים בציון, לקבל פני שכינה. בזמנם היה בית הכנסת שמיוחד לתפילה, ובית המדרש ללימוד תורה. בזמננו, עצם זה שהאדם אחרי התפילה מתיישב מיד ללמוד תורה, מתקיים בו ילכו מחיל אל חיל. כשמכנסים אדם לדין, לאחר 120, שואלים אותו, קבעת עיתים לתורה? כתוב בספר סדר היום, רבי משה מחיר, בסדר הלימוד הוא כותב שהכוונה שבכל יום ויום הוא לא משנה בשום אופן מסדר הקביעות ללימוד. ואז הוא נחשב כמו שהוא למד תמיד. הוא לא יכול יותר ללמוד בגלל הצורך להביא פרנסה הביתה. אבל כמו קורבן התמיד, שהוא נקרא תמיד בגלל הקביעות של כל יום ויום. תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים, בבוקר ובערב, לכן הוא נקרא קורבן תמיד. כך אדם שבכל יום ויום הוא לא משנה בשום אופן את סדר הקביעות שלו, זה נקרא קבעת עיתים לתורה. זה נחשב שהוא למד תמיד, כמו שלימדונו חז"ל, שאדם שלומד בוקר וערב, זה נחשב כמו שהוא למד כל היום. הקף החיים הביא בשם הרמה מפנו, שהכוונה לא רק בכל יום, אלא באותה שעה בכל יום, לא לאפר לעולם את הסדר הקבוע, זה נקרא קביעת עיתים לתורה. לצד זה, צריך שגם יהיה עת קבועה בלילה. אנחנו אומרים והגית בו יומם ולילה, כמו שפסק מרן השולחן ערוך בהלכות תלמוד תורה, שצריך ללמוד גם ביום וגם בלילה. וכותב מרן, וחייב אדם ללמוד כל יום תורה שבכתב. מה הכוונה תורה שבכתב? תנ"ך, תורה, נביאים וכתובים, ומשנה, וגמרא, ופוסקים. גם אדם שעובד למחייתו, מחויב להתמיד בלימוד תורה שבכתב, ותורה שבעל פה. כותב מרן החידה בברכי יוסף, בהלכות תלמוד תורה, בשם אבי השלאה הקדוש, רב שפטל, שלימוד גמרא, רשי, ותוספות בכל יום, זה כמו חיוב תפילין בכל יום. דברים חריפים, כמו חיוב תפילין כל יום. חיוב ההלכה הפסוקה בכל יום, לדעת את דבר השם זו הלכה, זה העיקר. כמו שפוסק בעל השולחן ערוך הרב בהלכות תלמוד תורה, שכל אדם מחויב לדעת איך לנהוג הלכה למעשה בכל יום, כדי שלא יצטרך ללכת לשאול את הרב, יודע הכל בעצמו. גם לימוד מוסר בכל יום, זה מחויב ליראת שמיים. נקריא כאן קטע מספר מגיד מישרים, מאותו מלאך נורא, שבא למרן רבן של ישראל לבית יוסף, ולימד אותו וגילה לו נסתרות, בסוף פרשת באר, מצטט את זה כאן לפני המאזינים הנכבדים, ותקרא מרגניתא דבי רב, בכל יום. וגם כן תקרא קריאה אחת מספר חובות הלבבות, להכניע את היצר הרע ולהשפילו מתוקפו. כותב רבי ישראל מסלנט, אבי המוסר בספר אור ישראל בשערי אור, כל הקורא דברים אלו, יוחזו רעד ורטט. עם הארז בלבנון, החסיד הקדוש מרן הבית יוסף, אשר ידוע גודל חסידותו, קדושתו, שלא פסק אף רגע מלערר בדברי תורה, ומלאך השם דובר בו, אותו מלאך מגיד מישרים, וכפי הסיפור הידוע בליל שבועות שהמשנה דיברה מגרונו, ובכל זאת ציווה לקרות בכל יום מרגניתא דבי רב. מה זה מרגניתא דבי רב? זה ספר שיש שם דברי מוסר פשוטים בענייני הפטירה והחשבון הנפש וכולי. מה יענו אזובי הקיר? היוכל גבר לפתור עצמו מלימוד מוסר בכל יום ממש? בספר שם הגדולים, ממערן החידה, הקף החיים גם הביא אותו בסימן קנה, הוא כותב כך, שמעתי מרב אחד שקיבל, שהגאון מערשל, בשבטו על כיסא ההוראה, כרב ואב בדין. ציווה למוכיח אחד שיבוא כל יום שעה אחת ויוכיחנו ויזירנו כאילו הוא אחד מהאמון. כי כך רצונו והרשות נתונה לו. ובעת בו המוכיח, תכף המערשל מתעטף ויושב לשמוע תוכחות מוסר ביראה ופחד לפני השם. עם עסקינן בלימוד המוסר מעבר לחיוב לימוד התורה. רבינו יונה, באיגרת התשובה, מדבר על כך, על מה שחז"ל אמרו לנו במסכת סנהדרין צדיק ט', כי דבר השם בזה, אדם שמבזה את דבר השם, מה הכוונה חלילה מבזה את דבר השם? שאפשר לו לעסוק בתורה, ואינו עוסק. אומר רבינו יונה באיגרת התשובה, דברים חמורים עד מאוד על דבר השם בזה. וכשבני אדם פוסקים ממלאכתם ומעסקיהם, והולכים לבתיהם, או יושבים בקרנות והם בטלים, או מסיחים בדברים בטלים. רעתם רבה וחטאתם כבדה מאוד, לפי שהם מבזים את התורה. וכאן צריך להקריא את הדברים של מרן החפץ חיים בספרו זכור למרים. הוא כותב כך, ובעוונותינו הרבים, יתגבר עלינו יצר הרע, ומבקש עיצות ותחבולות איך ללוקדנו בעוון ביטול תורה. ומעט לפניו העיצות ותחבולות שהיו לו במשר גלותינו. מה שהיה בעבר זה מה שנקרא קטן עליו. אלא חדשות הביא לנו, מה שלא עלו לבבינו. קריאת עיתונים, אשר נתרבו מאוד, ולפעמים כיוון שהוא נודע לכל כי הוא קורא ויודע חדשות, נמצאים כמה אנשים ששואלים אותו מה נשמע, והוא מתבטל עוד כמה זמן על זה, וישנם עוד אנשים שלא דע להם בקריאת עיתון אחד, אלא קוראים שלושה וארבעה עיתונים מכל מין ומין, ומבלים על זה כמה שעות ביום, והצטרף להרבה שעות, ומצוי הרבה פעמים שנמצאים בהם דברי ליצנות ולשון הרע ורכילות ומחלוקת, ודבר זה נעלם מכל שכולם יהיו נתפסים על זה בבואם לתן דין וחשבון לפני כיסא הכבוד. ממשיך רבינו יונה, שאילו היו מאמינים שאין תכלית למתן סחורה של התורה, למה לא ישיבו רגליהם ללמוד הלכות או קרוא מקרא וכו'? הלא אדם זריז ועץ ברגליו למלאכתו ועסקיו, ויודע כי הכל הבל, ואיך ישכח חיי העולם הבא. ואמרו חז"ל, כי זה שכתוב את דבר השם בזה ואת מצוותיו אפר, יקרת תיקרת הנפש האי אבונה בה. כי זה נאמר על כל מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, שהוא בוזה את דבר השם. על כן, חייב כל אדם לתקן לו מקום בביתו, וישים לו שם ספרים של הלכות, מקרא, תהילים או סידור תפילות, וכאשר יפנה מעסקיו ומדי עוברו ממלאכתו, יסור שמה לשנות או לקרות, וגם בתקנה הזאת יפלי יצא לנפשו, לחסוך נפשו מנישחת, ויחשוב על קיצו, ויבין להחריטו. נזכה להיות דבוקים בתורה, יודעי תורה, ממנה לכל המעלות שמנה רבי פנחס בן יאיר, לעשות נחת רוח לבורינו, ונזכה לקבל את השבת, הקריאה מעוררת את הזמן, לקבל את התורה מתוך אהבה ושמחה. אני מיד מתייחס כאן לשאלה שנשלחה תוך כדי. מדוע הרב לא הזכיר בכלל לימוד הפנימיות, רק תורה שבנגלה ולימוד מוסר? כבודו צודק, אני אבאר מדוע נמניתי. ראשית נביא את דברי המערכו, רב חיים ויטל בשאר הגלגולים, בהקדמה הוא כותב שאם אדם לא למד את כל הפרדס, פשט, רמז, דרש וסוד, הוא יצטרך להתגלגל כדי להשלים את הכל. כך הפסוק אומר, תורת השם תמימה, שלמה בתכלית, אם לא משיבת נפש, הנפש חוזרת ושווה בגלגול. ידועים דברי הזוהר בנסו שעל ידי לימוד ספר הזוהר נצא מהגלות ברחמים. מרן החידה במורה באצבע כותב שלימוד זוהר מרומם על כל הלימודים, אפילו אם האדם לא מבין מה שהוא אומר. ידוע שמרן קודש הקודשים הארי זכרו יגן עלינו, נתן תשובה לאדם שאלו מעשים חמורים שהוא ילמד כל יום 5 דפים זוהר אפילו שהוא לא הבין מה הוא אומר. כך כתוב בשו"ת חיים שאל ממרן החידה. לכן היו שלמדו כל יום חוק לישראל, כי הוא כולל בפנים גם זוהר. ובכל זאת לא הבנו את הדברים, בגלל שאנחנו חוששים מאוד מלימוד פנימיות התורה שלא בטהרה. כתוב בקדמונים שזה יכול להביא לקלקולים עצומים, כפי שעינינו ראו ורואות. לכן מי שניגש לפנימיות התורה צריך הכנה דרבה, וטהרה גדולה. קודש הקודשים הנועם אלימלך בהנהגות הוא כותב תנאים ללימוד פנימיות התורה שללמד באימה ואירה ופחד. בריחה מכל דבר של יצר הרע, מחשבות קדושות וענווה וביטול, ושיהיו לא יהיה לו שום קשר לתאווה גופנית, ואחרת הלימוד ימנו והלאה, ואז ייפתחו לו שערי החוכמה הפנימית. לכן מי שרוצה לזכות, להיכנס לפנימיות התורה, יש תנאי קודם למעשה, שנזכה לתורה הקדושה מתוך טהרה ושמחה. נצא להפסקה קצרה ונשוב אל המאזינים והתוכנית דרך חיים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
האתגר התורני הגדול בעולם חוזר. בראשון הקרוב יוצאים לדרך עם נבחרת חדשה בתוכנית בכורה מרתקת ומותחת. חידון הלכה למעשה לשנת תשפ"ב על הלכות ברכות עם הגאון הרב אופיר מלכה, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בקול חי ולצפייה באתר קול חי.
אם גם אתם רוצים להעלות את רמת ההכנסות שלכם, לממש את הפוטנציאל שלכם ולעבוד מתוך ביטחון, שלווה והגשמה, הצטרפו עוד היום לקורס החדש מבית מקימי, בניהולו של הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם, בו תקבלו מהמאסטר אמיר קוליק את מגוון הכלים להצלחה הכלכלית. התקשרו עוד היום ל-0733-300-200, ותוך מספר חודשים החיים שלכם ישתנו לטובה. חייגו עכשיו 0733-300-200.
ראיתי קיבוץ השלושה פתח תקווה, הנחות מטורפות על כל החנות. ז'בוטינסקי 98 פתח תקווה.
חדש, ליל שישי במסעדת אספרגוס. פותחים שולחן לחוויה קולינרית משובחת בישיבה במקום. להזמנת מקום חייגו 03-373-0040.
נפלא לדעת עם דנונה.
והפעם נדבר על רעב וסובה. כן, אלו שבאים לבקר אותנו במהלך היום. יוגורט הוא ארוחה קלה ומסביעה. כל מה שאתם צריכים זה גביע דנונה, קערה, גרנולה או פירות ובתיאבון. רגע, אל תשכחו כפית. דנונה, פלא היוגורט.
לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה. כן, כן, את כל הקופה. גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי וגם מזכורת ענקית קבועה. חייגו עכשיו, 02-540-30. 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה.
סוף השבוע הקרוב, פרשת יתרו, מיום חמישי ועד מוצ"ש. הזמר יחיאל ליכטיגר ומקהלת הליכטיגר. הרצאות מרתקות מפי משמח לבבות הרב מאיר שוורץ, זיץ ליל שישי, ארוחות מפנקות ועוד הפתעות. כוכבית 30-44, סופש מוזיקלי עם עוצמה אחרת. אל תחמיצו.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות, ציפורי קלאס.
כוכבית 30-44.
ספייסי טורטיה בר, בן גוריון 65, בני ברק. טורטיית אנטריקוט הכי טעימה בעיר. 03-750-2883.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, ערב מבורך למאזין, בבקשה. בבקשה, ערב מבורך למאזין.
ערב טוב, הרב.
ערב טוב ומבורך, בבקשה.
רציתי לשאול בבקשה, אנחנו אוהבים לקחת בצלים ולשים אותם במים, כמו שעושים גרעין של אבוקדו, כדי שהוא ישריש ויוציא לנו בצל ירוק. יש לנו כמה שאלות בעצם, האם מותר לעשות את זה בשביעית? זה מים בלבד, אין לזה שום חומרים, ואם במידה ומותר, מה לגבי תרומות ומעשרות של הבצל ירוק?
ראשית כל, לקחת בצל שיש בו קדושת שביעית, או שאין בו קדושת שביעית, אנחנו עסקינן בבצלים, אז ודאי שיש בהם קדושת שביעית, אין מציאות לקנות בצל בלי קדושת שביעית, אלא אם כן בצל שהוא לא כאן מן הארץ. אז כשאנחנו שמים אותו, את החלק מן הבצל, בתוך המים, והוא משריש, ויוצא ממנו בצל, הדין של אותם עלים בצל ירוק שיוצא מן העיקר, דינם כמו הבצל שיצא ממנו. כך מבואר להדיה במשנה וברש בשביעית. זאת אומרת, אם הבצל הזה קדוש בקדושת שביעית, אז גם שיצא ממנו קדוש בקדושת שביעית. ואם הבצל לא קדוש בקדושת שביעית, כנ"ל מה שיצא ממנו, הוא לא קדוש בקדושת שביעית. מותר לעשות את זה, על אף שלכאורה אנחנו כאן יוצרים יצירה חדשה. ובשביעית כל זריעה ונטיעה אסורה מן התורה, מכיוון שאנחנו רק לוקחים את אותו ירק ומשביחים אותו ומוסיפים עליו, ולא עושים את זה בחוץ בגינה, ולא עושים את זה תחת כיפת שמיים, אלא אנחנו עושים את זה בבית שלנו. ולכן הדבר מותר, מכיוון שאין כאן נטיעה באדמה, יש כאן נטייה במים שיוצרים השרשה מדבר כבר קיים. לו יצויר שאנחנו היינו עושים את זה בחוץ, גם אם היינו עושים את זה בתוך כוס מים, כשהכוס מים פתוחה לאוויר השמיים, בעצם היינו עוברים על האיסור תורה, מכיוון שהיניקה בוודאי תגיע גם כן מן הקרקע, כי המקום פתוח. מה שאין כן, שאנחנו עושים את זה בבית, הדבר מותר. זה לגבי עצם הדבר. זאת אומרת, הדבר מותר כשהוא נעשה בתוך הבית, ובתנאי שזה יעשה בתוך הבית באופן מוחלט, ודינו כדין הירק שיוצא ממנו. לגבי מעשרות, התשובה היא זהה. אם הבצל הוא קדוש בקדושת שביעית, מה שיצא ממנו פטור מן מעשרות, ואם הבצל לא קדוש בקדושת שביעית, אז אם זה יבול חוץ לארץ הוא פטור, ואם זה יבול לארץ פירות נוחרים למקילים, אז דינו כדין הבצל.
ואז נצטרך לעשות, אם זה בעצם יבול נוחרי, אז נצטרך לעשות תרומות ומעשרות?
אם זה יבול נוחרי, ואנחנו פוסקים ביבול נוחרי, מחלוקת ידועה בין המבית לבית יוסף, מרן החזון איש, ו... שאר הפוסקים, אלו שפוסקים שפירות נוכרי, זאת אומרת שיש כוח על ידי הגידול של גוי בארץ ישראל להפקיע. זאת אומרת שבעצם הפירות האלה, הירקות האלה, הופקעו על ידי הגוי, הפקיעו את מה? הפקיעו את קדושת שביעית. אבל מכיוון שהם נמצאים בקרקע של ארץ ישראל, הם יצטרכו ודאי לעשר, מה שאין כן לפי אלה שחולקים. אומרים שאין כוח לגוי, זאת אומרת שבעצם הפירות האלה הם בקדושת שביעית, ממילא לא יוכלו לעשר אותם, יש להם את קדושת שביעית, אין להם צורך בלעשר. נכנסנו כאן למחלוקת, כל אחד איך שנוהג. מקובל בעירו של מרן החזון איש בבני ברק, לנהוג כדעת רב העיר, מרן החזון איש. חלק לא נהגו כך גם בעיר בני ברק, אבל זו הפסיקה, די רווחת בעיר בני ברק, כדעת מרא דארא, מרא דארא, מרן החזון איש היה, אבל ודאי בעירו, שכן, לראות את הפירות של הנוכרים שלא מפקיעים בעצם את קדושת הארץ. אין לו כוח להפקיע, וממילא אנחנו מתייחסים לפירות נוכרי כמו שהוא לא הפקיע את הקרקע, והקרקע היא שביעית, וממילא מתייחסים לזה בקדושת שביעית, וממילא פטורים ממעשרות. מספק, מספק, לעשר בלי ברכה. כשעסקינן בפירות נוחרים.
כן. לעשר מעשר שני או מעשר עני?
בוודאי שאנחנו צריכים לעשר מעשר שני, מכיוון שכשאנחנו מתייחסים לשנת השביעית שלא הפקיעו אותה, אז אנחנו מתייחסים אליה כלעתיד, לא מתייחסים אליה כלעבר. לא כשנה שישית, אלא מתייחסים אליה כמו השנה הבאה. צריך לעשר מעשר שני ומעשר ראשון. שוב, בלי ברכה. גם למי שמעשר בלי ברכה, בגלל הספק ההלכתי, בגלל המחלוקת.
תודה רבה כבוד הרב.
תודה לכם על ההערה החשובה. שואלים כאן, אני לא זכיתי ללמוד בישיבות, עליתי בגיל 25 מאיראן, אבל אני אוהב מאוד תורה. הרב מדבר ואני לא מבין כמעט כלום ויש לי צער גדול. ידע כבודו כי עצם זה שאתה תורח ומגיע לשיעור, שומע שיעור, אפילו שאתה לא מבין, אבל אתה משתדל כמה שאתה יכול ומנסה בכל הכוח, אתה תזכה שבעולם הבא תבין הכל, כל מה שהקשבת ולא הבנת לעתיד לבוא תבין. כך כתוב בזוהר הקדוש פרשת בישב. כמו שאמר החכם מכל, נפש עמל, עמלה לו. האור זרוע בלכות קריאת שמה כותב, שעל כל הטרחה וההקשבה תקבל שכר בדיוק כמו אותו אחד שהבין הכל, כלפום צרה, אגרה. מציעים לכבודו, תבקש מאוד בברכת התורה וברכת האהבה רבה, שיפתחו לך שערי הלב וההבנה של תורה. כך כותב מרן הנודע ביהודה בספרו צלח במסכת ברכות. רב עקיבא איגר ביורה דעה כותב שתנשק את הספר לפני הלימוד ואחרי הלימוד, זה גם סגולה גדולה. מוצאי שבת קודש תאמר את כל הפסוקים שמוזכר במליהו הנביא, כך כתוב בתור בסוף סימן רי צדיק ת' כסגולה גם כן לזיכרון ולהבנה. ייפתחו לך שערי חוכמה, אבל שלא תצטער ותדע ששכרך הרבה מאוד. ערב מבורך למאזין, בבקשה. ערב טוב ומבורך.
הלו?
שלום וברכה, הרבה. בבקשה כבודו.
כן, יברכך שמשמע לך.
אמן וכן למור.
כן, קודם כל, לפני שאני שואל את השאלה, הרב הזכיר לי בקשר לאחד שאפילו שהוא לא שומע כבלתך, היו סיפור שעם רבי, לא? שהיו אחד שתיים חרשים שהיו שומעים את הדברי תורה,
נכון.
ואחר כך... אחר שהוא ריפא אותם, והם התחילו לדבר, להשמיע דברי תורה.
נפלא.
גם זוכינו על המזק.
נפלא, נפלא. ברוכים תהיו.
נזכרתי, תודה רבה. עכשיו, יש לי שאלה. אני רואה איפה אני הולך למשמחות או לבית כנסת במטבח. אני רואה שלא מברכים בכוונה וקורם, לא אוכלים לשום שמיים שכל השמיצה. השאלה אם מותר... לשים פתק ואולי שמחות, או איזה בקבוק, או איזה קערה, אם זה מותר מצד גזל, או צריך לשאול את העולם, הרי זה, לא, זה יש הלכות שכתוב, שאדם מותר להשתמש לספרים, או בתלית שלו, שמשתם הוא מעוניין שעשו חסד עם המצווה, עם הדברים שלו. אולי זה גם פה, אז זה זיכוי הרבים, באים אנשים, לשמח חתן, כאילו קורבן תודה, גם יש עניין, מי ששמח חתן, כאילו קורבן תודה, אנשים לא יודעים את זה, אבל כך הוא כמובן חזר ברכות. האם מותר לכתוב את זה, לזכות את אנשים שיכוונו, שאתם הולכים לשמח חתן וקלה, כאילו הקרבתם קורבן תודה לשם, וגם כן לברך בקורם, בכוונה, לכל לשם שמיים, שכל לעשות מצוות, האם מותר או לא, בבית הכנסת או אולם, או בתוך בקבוק או משהו. זו השאלה הראשונה שיש לי.
אשריכם ואשרי חלקכם שאתם רוצים להיות ממזקי הרבים, מצדיקי הרבים ככוכבים. בוודאי ובוודאי שהעיצה של כבודו לזכות את הרבים שיש חוסר ידע ולכתוב, אם זה לברך בכוונה, אם זה לאכול לשם שמיים, אם זה לשמח חתן וקלה כדבאי, כל הדברים הללו אנשים יודעים אותם. אבל כפי שכותב רבינו הרמח"ל בספרו מסילת ישרים, בהקדמה כידוע לכולנו שמרוב פשיטות הדברים הם נשכחים. אז מה שכבודו עושה בעצם מזכיר נשכחות. והרעיון של כבודו הוא מבורך ויקר וברוך תהיה. ברוך תהיה ואשריכם. בבקשה, לשאלה נוספת, בבקשה כבודו.
כן, כשם מה שכתוב רבי יוחנן שהלך למות... והוא התחיל לבכות, והתלמידים שאלו אותו למה כבוד הרב בוכה, הוא אומר לו, אני יש שתי דרכים, גן עדן וגיהנום. אני לא יודע איפה אני אכנס, איזה גן עדן מקום הכי טוב, או גיהנום הכי... זה. השאלה שלי, הרי רבי יוחנן, כתוב שלמז, הרי כתוב הלל, היו לו כמה תלמידים, היו הרבה תלמידים שהיו ממש חזקים, שהיו עוף פורח שורף, רבי יוחנן, אחד מהקטנים היה רבי יוחנן מזכה, והיה ממש חומים שלמד כל השעז ולימד, ואפילו להחזיר את רצ' לקיש בתשובה, זכויות גדולות. מה יש לפחד כאילו? מה יש לפחד? זו השאלה.
אשריכם, אשריכם. והתשובה לדבר על רבי יוחנן בן זכאי, שהיה מגדולי התלמידים, שחזל דיברו על תורתו באופן מופלא, שלא הניח הגמרא במסכת סוכה, בדף חפחד, מסכת בבא בתרה, אומרים חזל שלא הניח מקרא, משנה, הגמרא, הלכות, אגדות וכולי וכולי, שיחות שידים, שיחות קלים, שאלות שואלים, חזל תיארו את תורתו באופן מופלא, שהוא נפטר גם כן אגב בגיל 120, מה שכתוב בספרי בפרשת וזאת הברכה כמשה רבינו, כינו אותו התלמידים שלו נר ישראל, עמוד הימני, פטיש החזק, ולכאורה נשאלת השאלה שכבודו שואל, הוא רואה דרך אחת של גן עדן ושנייה של גנום, והוא אומר, אני לא יודע באיזה מוליכים אותי. מסכת ברכות בדף חפחת. התשובה לכך שמעתי בעצמי ממרן הרבי מגור בעל הפני מנחם בשולחן שבת בליל שבת, שאמר שכתוב בקדמונים שישנם צדיקים שמובילים אותם אחרי מותם דרך גיהנום כדי שיעלו נשמות אבודות. וכתוב בהרחבה בכתבי המקובלים שמי שהיה דבוק בצדיק, אז זוכה אחרי 120 שהצדיק עובר דרך גיהנום ומעלה אותו מעלה מעלה. שמענו בעצמנו מפי מרן האדמור מגור שליטה, שאמר שלא מופיע בשום מקום בחזל המשפט מעמיקין לו גיהנום, רק על ניבול פה. ניבול פה, חזל אמרו, מעמיקין לו גיהנום. זה לשון ש... היא טעונה ביור, מה הכוונה מעמיקין לו גיהנום? נאמרה בשבת בדף למד ג' אמר רב חיסדא, כל המנבל את פיו מעמיקין לו גיהנום. הסביר מרן האדמור מגור שליטה שהכוונה שכשהצדיק אחרי 120 עובר דרך גיהנום ורוצה שהתלמידים, אלו שדבוקים בו, יזכו יחד איתו לעלות חזרה משאול, מעמיקין לו גיהנום למי שמנבל את פיו שלא יזכה להידבק בנפש הצדיק. רבן יוחנן בן זכאי, לפני שהוא נפטר, אמר הרבי בעל הפני מנחם, זכרו יגן עלינו, ראה גיהנום וגן עדן. והוא משום הענווה הגדולה שלו, חשב בפשטות שיש דיון, האם לקחת אותו לגיהנום או לקחת אותו לגן עדן. לא העלה בדעתו, שהסיבה שהוא רואה גיהנום כי דנים בשמיים הם לקחת אותו ישר למקומו הגבוה והניסה שם בגן עדן, או להעביר אותו דרך גיהנום כדי להעלות את נשמות העשוקים. לכן בכה, אבל לא הייתה אבא אמינה, חלילה וחס, לקחת את רבי יוחנן בן זכאי לגיהנום. ברוכים תהיו, שנזכה בעזרת השם יתברך להידבק בתורה. ברוכים תהיו. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
כן, הסויה מפחד תמיד. בקשר לעניין של הבצל, אני יודעת, ברגע שגודל הירוק הזה, יש חשש לתולעים.
הערה מאוד
חשובה.
הערה מאוד מאוד חשובה.
כן.
לא נגענו בה בכלל, נגענו בדיני שביעית.
זה לא הבצל הירוק, מכילה רגע, זה לא הבצל הירוק שמוכרים בגוש קטיף. ברגע שהוא מתחיל להוציא שורשים, יש חשש לתולעים בפנים.
יישר כוח גדול. יישר כוח גדול על ההערה הזאת שלא נגענו בה.
כן, כן.
אגב, הדרך לשטוף בצל ירוק, זה בעצם לפתוח אותו גם במקומות הכפל, וגם לחתוך אותו בתחתית, כדי שהמים יזרמו בתוכו. יישר כוח גדול, נצא להפסקה קצרה, וכבר נשוב עם הרבה שאלות מן האתר.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים היידלס.
הוא חי תמיד איתי.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
ימבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
שבוע טוב זה שבוע ללא מע"מ. פולירום במבצע ללא מע"מ על כל המזרנים. רק השבוע, רק בפולירון. בחנויות המורשות ובמרכזי פולירון. לא כולל מזרנים מולבשים. פולירון, ככה נוח לי.
סליחה אדוני, עבד לך אולי?
מה? מה עבד לי?
הנוגדנים.
התחסנתם פעמיים? בואו להתחסן במנה שלישית. לתאום תור, חייגו כוכבית 2700 או ייכנסו לאתר או ליישומון כללית. כללית. צעד לפני, בשביל הבריאות שלכם.
דברי הצדיק מאבניאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
כל מי שיעזור להטפוי כרך אחד של אשר בנחל יהיה לו ישועות גדולות.
כוכבית 5610, כוכבית 5610.
קר. מתחמם. רותח. אין כמו רותח. זקוקים למים שיחממו לכם את החורף? עם ברי המים של אפיקים תוכלו ליהנות ממים טעימים חמים וקרים לאורך כל השבוע. התקשרו עוד היום, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת, כוכבית 20-26.
שלום, כאן משה, אבא לשישה. הילדים שלנו שיהיו בריאים, השגרה חשובה להם כל כך. ללכת יום יום לגן או לבית הספר, לפגוש חברים, להשלים פערים לימודיים ורגשיים. בואו נשמור עליהם ועל שגרת לימודים בארבעה צעדים. עוטים מסכה בחלל סגור, זה בטוח. מעבררים את הכיתה ומשאירים חלון פתוח. שומרים על היגיינה בכיתה ובגן. והולכים להתחסן כמובן. שומרים על שגרת לימודים בארבעה צעדים. מידע נוסף באתר משרד החינוך.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים היידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, מכילה ממאזינים שממתינים, רגע נתייחס לשאלות רבות מן האתר. טוסטר לחיצה חלבי, כנראה בן יומו, ועל כל פנים יש בו שיערי גבינה, ועשו בזה בטעות קציצות בשריות. מה דין הטוסטר והקציצות? והאם אפשר להכשיר את הכלי אולי בליבון חמור? מכיוון שיש לנו כלל של סתם כלים אינם בני יומם, אז אנחנו נקל שהבליעה שיצאה אל הקציצות, היא פגומה והקציצות מותרות, אבל במקרה הזה הקציצות נאסרו, מכיוון שנשארו שיריים בעין של גבינה צהובה. כל מה שאנחנו מתירים זה רק אם זה בלי עין הבן יומה. לא לטעות, אם הדבר נמצא בעצמו, הוא לא נפגם, הוא קיים. לכן הקציצות נאסרו, אלא אם כן יש מקום לבוא לומר שיש פי 60, גם במקרה הזה אי אפשר לומר, כי משארים גם כנגד הכלי עצמו, ואנחנו מצרפים את מה שנמצא בפועל, אז הקציצות נאסרו. הכלי נאסר בגלל הבליעה של הקציצות. הכלי הוטרף, אי אפשר להכשיר אותו, כי אין דרך בליבון חמור להציל את הכלי, כי ברגע שנעשה לו ליבון, הוא יהרס. וסימן תפנון א', בהתחלה תלכות הגלת וליבון כלים, בלכות פסח, אור החיים, כותב מרן, על פי הגמרא בפסחים, שכל דבר שהליבון שלו יהרוס אותו, לא יעשו אותו כדי ביי, ולכן הליבון לא מכשיר אותו, אז ממילא הקציצות נאסרו, וגם המכשיר אין לו דרך לתקנו על ידי ליבון. שלום כבוד הרב, בשבת הבוקר כשעושים קידוש מברכים הגפן, ואחר כך אוכלים מוגם מזונות, האם אפשר לברך ברכה אחרונה על הגפן ועל המחיה בברכה אחת? כן, מכלילים בפעם אחת. יש בזה דיון בין הפוסקים, אנחנו נוהגים להכליל ביחד, כדי שאנחנו בברכה אחת נכליל את הכל. הוא הדין, אם גם אכלנו פירות משבעת המינים, אנחנו גם נברך ונוסיף ועל הפירות. האם מותר לערב בשבת שתי סוגים של גבינת שמנת? חמוצה היא מתוקה או שיש בזה איסור לש? אין בזה איסור לש. מכיוון ששני הדברים כשהם נבללים ביחד, נכון שהם כעת קפואים. ההגדרה של דבר קפוא כמו שמנת, אגב, הוא נחשב כן כלח, אין לעניין שיעורים ביום הכיפורים, מחשיבים אותו כנוזל ולא כיבז, ומחלוקת הפוסקים על כך המחרים להלכה לחומרה. אבל מכיוון שכשירבבו את שני הדברים ביחד, אין כאן מקום לבוא ולומר שאנחנו כעת יצרנו יצירה חדשה, נכון שזה חמוץ וזה מתוק, זה לא נחשב לאיסור לש, לא יצרנו כאן יצירה חדשה. עוד שאלה מן אתר, יש רגילות כשתינוק מתקשה לעשות צרכיו שמקפלים את רגליו חזק כדי לעזור לו, האם מותר לעשות בשבת? מותר ומצווה. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה, ערב טוב ומבורך, בבקשה.
בעניין ברכות קריאת שמע, האם אפשר אחרי 4 שעות לברך כדעת הרמב״ם עד חצות? הרמב״ם אומר שאפשר במשך כל היום, אבל עד חצות, האם אפשר?
זאת אומרת כך, כבודו הזכיר את הרמב״ם, אז שאנחנו מזכירים את הרמב״ם צריך לזכור, שדעת הרמב״ם שאפשר לקרוא קריאת שמע במהלך כל היום, וקריאת שמע של לילה כל הלילה, כי כשם שהוא בשוכבך זה כל הלילה, אז גם הוא בקומך זה כל היום. זו דעת הרמב״ם. השאלה היא, זאת אומרת כך, אדם שזמן תפילה תוך 4 שעות, זאת אומרת שצריך לסיים 18 בתוך 4 שעות. אז האדם מתפלל בדילוגים וכולי. צריך גם שברכות קריאת שמע יהיו בתוך 4 שעות, כך נפסק בסימן עין א'. 4 שעות אנחנו רק נוסיף שאפשר להקל בתפילה וברכות קריאת שמע, לחשב מהזריחה כמו הדעה המקהילה. נקודה שצריך לדעת אותה, שכשאנחנו רואים שהזמן הוא קצר, סוף 4 שעות זה כנגד הקרבת התמיד, אז מכיוון שהחיוב מדברי החכמים, הלכה כדברי המקל. אם עברו 4 שעות, והוא לא מספיק, והוא לא מצליח לדלג, והזמן שדיברנו כעת מדרבנן גם עובר, והוא לא אמר את ברכות קריאת שמע ועדיין לא התפלל, לגבי תפילה, ודאי שיכול להתפלל עד חצות היום. אפילו שהלכה כמו רב יהודה, שזמן תפילת שחרית עד סוף 4 שעות, ולא כדעת חכמים שזמנה עד חצות, גם רב יהודה מודה שבדיעבד יכול להתפלל עד חצות היום, רק אין לו שכר של תפילה בזמנה. ככה פוסק מרן השולחן ערוך באורח חיים פיתת, על פי הגמרא בברכות כ"ז. לגבי ברכות קריאת שמע, נחלקו הפוסקים. רוב הפוסקים סוברים שרק לגבי תפילה מקילים שאפשר להשלים עד חצות, כי אדם יכול להתפלל תמיד תפילת נדבה. לכן בכל מצב של ספק אומרים, טוב, אז גם תפילת נדבה. אבל ברכות קריאת שמע אי אפשר לומר בנדבה. לכן מי שמאחר ולא אומר אותם עד סוף 4 שעות, פוסק מרן השולחן ערוך בסימן ונחת, שהוא מפסיד אותם. ובכל זאת, היו שפסקו, בפרט אשכנזים, שאם בגלל אונס הוא יכול להשלים את זה עד חצות, הוא כן יכול להשלים את זה. כמו שכבודו אמר, המשנה ברורה מביא את הדברים של הרמב״ם והפרי חדש, שסוברים שזמן ברכות קריאת שמע הוא כמו קריאת שמע כל היום. דת המשכונות יעקב, שהדין שלהם כמו דין תפילה שבדיעבד אפשר לומר עד חצות. המעריל כותב שזה המנהג באשכנז. אפילו שהשולחן ערוך הרב, החיי אדם, ועוד אמרו שלהחמיר כמו השולחן ערוך, אבל בדיעבד, אם זה היה אונס, אז אנחנו מקילים, כמו שאמרנו, עד חצות כן לומר את ברכות קריאת שמע. אבל כאן צריך באמת, לאחר שסיכמנו את הדברים, צריך באמת לעורר על הדבר, שזה חמור ביותר שאנחנו מוצאים, שמתפללים לכתחילה, ניגשים אל התפילה לאחר סוף זמן. תפילה, שניגשים לתפילה כלכתחילה בשעה מאוחרת, ובפרט בשבתות שמגיעים ממש לקצה הזמן במקומות מסוימים. והראינו כאן את המחלוקת להלכה לגבי זמן תפילה, האם הוא מקבל ואיזה שכר, אבל ברכות קריאת שמע, כפי שהראינו, רוב הפוסקים סוברים שאי אפשר להשלים, לכן ראוי מאוד מאוד לא להגיע למקרה הזה. כשאנחנו מתירים זה רק באונס. אונס, הכוונה היא שהאדם קרא מקרה חריג שהוא לא הצליח בשום אופן להגיע לזמן. אבל אדם שישן, זה לא נחשב אונס, אם כי שאנחנו ראינו בחזל מושג של אונס שינה, נכון, אבל אונס שינה זה אדם שנאנס בשינה, שעצם זה שהוא הלך לישון מאוחר וכדומה, הוא היה אנוס ולכן קם מאוחר, אבל אדם שיושן היטב וקם לכתחילה מהשינה שלו מאוחר, זה לא נחשב לאונס, ובמקרה הזה לכאורה גם הפוסקים האחרים יודו, בדיעבד נקל לאותו אדם. יישר כוח, וראוי מאוד לעורר על הדברים.
תודה רבה, הרב.
ברוכים תהיו. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
שלום, ערב טוב לרב.
ערב טוב ומבורך לכבודו.
לגבי, תודה, בצד ירוק, אנחנו נוהגים לשטוף אותו לפני שבת, ולא לחתוך את השורש כמו בצל רגיל. זה נכון? זאת אומרת, הבנתי שצריך
נכון,
להשתמש בו
מאוד.
מיד אחרי שחותכים אותו.
נכון מאוד. מה שבעצם כבודו...
לא, פשוט הרב אמר בדיוק על השטיפה, שצריך לחתוך בשביל לשטוף, אבל אם אנחנו שוטפים בערב שבת.
עוד הערה חשובה, גברת שלפני כן העירה בנושא של חרקים, ואנחנו התייחסנו יותר לנושא של שביעית ומעשרות. כבודו מאיר לגבי מה שדיברנו, שכשחותכים את החלק התחתון, צריך להיזהר על פי מה שחזל אמרו לנו במסכת אחרונה בדף י"ז. שאדם שאוכל בצל כלוף שעבר עליו הלילה, דמו בראשו, וחלק מן הפוסקים הביאו את זה להלכה, וחלק כתבו על כך בחריפות גדולה, ולכן צריך להיזהר מאוד לא רק בבצל, אלא גם בבצל ירוק, לא לחתוך את השורש, ואומר את החלק הלבן ששם יוצאים שורשים, ולהשאיר את זה ככה כל הלילה. אם עשינו את זה, אנחנו יכולים לפזר בערב שבת, בשבת אסור לפזר מלח על בצל, אלא אם כן הקדמנו שמן, אפשר לפזר מעט מלח בערב שבת, או שאפשר להכניס אותו בתוך שמן, או משהו שיעורב בתוכו, שאז בטלה הסכנה. אז צריך להיזהר גם בבצל ירוק, היו שאמרו גם בצנון, אבל לא נוהגים כך. בבצל ירוק דינו כשום, וכבצל רגיל לכל דבר, משום לינת לילה. יישר כוח גדול.
תודה רבה.
תודה לכם. שואלים כאן, האם אפשר להתייחס, הרב תמיד מקפיד לומר אלוקים. רבנים אחרים אומרים עם היי, מה נכון למעשה? מקובל לומר שיש הבדל בין בני ספרד לבני אשכנז. אולי קצת נבאר. מרן המשנה ברורה, בהלכות ברכות, בסימן רשת ו' הוא מביא את הגמרא במסכת מורה. הגמרא אומרת שם בריש מסכת מורה, שמכלל היראה לא להזכיר את שם בורא עולם, רק באופן של שבח והודאה על מה שהאדם מחויב. כך אומר מרן המשנה ברורה, מקור הדברים הם בחיי האדם. כמו שבירו האחרונים, מגן אברהם וטז ועוד, שדרך תחינה ובקשה ותפילה, מותר לומר שם שמיים. זאת אומרת, כל התחינות, כל הבקשות שתקנו לנו הקדמונים, וגם בקשה ותפילה שאדם בעצמו מבקש מהלב, מהקודש ברוך הוא, מותר לומר שם שמיים. לא לסיים ברוך אתה השם. למה? כי אם אתה מסיים ברוך אתה השם על תחינה ובקשה של קדמונים או שלך, ולא מה שחכמנו תקנו לנו, שזה לא ייראה כמו נוסח של ברכה. כך כותב התז, כך כותב השלה הקדוש, הוא כותב שזה ברכה לבטלה ואבונו חמור. בכל זאת מרן היחווה דעת מקל גם בזה. הוא אומר שכן אפשר לחתום גם בברוך אתה השם, כי אדם לא מתכוון דרך ברכה, אלא בדרך של תחינה ובקשה. לכן לדעתו הרמה זו לא ברכה לבטלה. לכן מכל האמור, אם עסקינן ששבח והודעה על מה שאדם מחויב, תחינה ובקשה מותר, אז מותר לומר תודה לאל, מותר לומר דנק גוט, הרי הוא מברך את הקודש ברוך הוא. אבל כשאתה אומר את זה, תחשוב תודה לאל, להודות לקודש ברוך הוא. מרן רב שלמה זלמן נוירבך בספר הנפלא, הליכות שלמה, אז הוא מקל גם בשגרת לשון של אנשים, כי נכון שאתה לא חושב באותו רגע, כשאתה אומר, שואלים אותך מה שלומך, אתה אומר תודה לאל. האם אתה חשבת שאתה מודה לקודש ברוך הוא? אבל בכל זאת, השפרח, השפה, ודאי שהכוונה להודות להשם. אז גם בזה מקל מרן רב שלמה זלמן נוירבך, אפילו אם זה בשגרת לסון, ובכל זאת רבים חששו ולא אמרו שם שמיים, רק בדרך של תפילה ובקשה, אם כי כאמור מעיקר הדין הדבר מותר. בכלל צריך מאוד להיזהר מלהוציא שם שמיים סתם לבטלה. יש מחלוקת ראשונים, האם הוא, האיסור הוא מדרבנן ומדאורייתא, מצד השם, את השם אלוקיך תירא, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא נקרא בפרשת השבוע. הכוונה בעצם לכל השבעה שמות הקדושים שלא נמחקים, שזה הוויה, אדנות, כל, אלוקים, אעקה, שקי וצבקות. זה מה שמרן השולחן ערוך ביורד דער רשע ע"ו, מביא את כל השבעה שמות קודש. שאר שמות הקודש כמו רחום וחנון, זה מותר להזכיר. במקומות מתונפים, גם בזה צריך להיזהר. אם הכוונה לקודש ברוך הוא, לדוגמה, לומר במבואות המתונפים, אדם שהולך למקווה בערב שבת, רחמנה ליצלן. כי הכוונה כאן זה שם כלפי הקודש ברוך הוא. גם שאר לשונות, אגב, צריכים לדעת שאסורים. וזאת אומרת, אם עסקינן בשאר לשונות, ביידיש לדוגמה, לומר גוט או אלה וכדומה, זה מחלוקת אם אסור מדרבנן או מדאורייתא, אבל גם שאר, גם בשאר השפות, בשאר הלשונות, גם כן הדבר אסור. אז אם מסכמים, הדבר מותר בדרך של שבח והודיה, אם הלב מתכוון, והיו בכל זאת שהחמירו, אם לא רק בדרך של תחינה. שואלים כאן, לפעמים הסדפים נדבקים אחד לשני בשבת, או ספרים אחד לשני. האם יש בזה איסור קוריאה? לא, אין בזה איסור, כי זה הדבקה שנעשתה מעצמה. זה לא נחשב לתפירה, מותר לקרוא אותה. זו ההכרעה של המגן אברהם והמשנה ברורה בשינמם. ממחתות נייר שלא נחתכו טוב בבית חרושת, זה דיון אחר. אם הן דבוקות, מותר מאותה סיבה. אבל אם לא נחתכו טוב, אסור להפריד ביניהם. אבל ההדבקה לא נחשבת בעצם לקריאה. האם מטפחת שקושרים אותה מאחורה בקשר על גבי קשר בשבת? האם יש בזה איסור? שואלות משתתפות, האם נכשלו באיסור? מותר לכתחילה להלביש את המטפחות ולקשור אותם כמו שאתם קושרות, אם הבנו נכון את השאלה. נכון שהקיצור שולחן ערוך ומרן הבן איש חי ברב פעלים אסרו, אבל זה לא ציטוט נכון. לא הכוונה למטפחות ששאלתם. המטפחות האלה שאתם עושות, הקשר על גבי קשר, זה לא נעשה בהידוק. ממילה זה לא נחשב לקשר על גבי קשר. מה שדיבר הרב פעלים זה שקשר על גבי קשר בחוסקה. לכן בספר שמירת שבת כהלכתה בפרק תדוו, הוא כותב מרן רב שלמה זלמן, בשם מרן רב שלמה זלמן אוירבך, שמותר לעשות קשר על גבי קשר בצורה שהיא לא מעודקת, במטפחת מאחורה, כי הכוונה בעצם אחר כך לפתוח את זה בקלות. לא רוצים שזה יישאר באופן הזה, רוצים שכן יוכלו לפתוח. האם חדר ארונות זקוק למזוזה? זו מחלוקת גדולה. החמודי דניאל פוסק שהוא מחויב, אחרת המנחת יצחק לפתור אותו. לכן, מהדין הנכון, זה לשים מזוזה בלי ברכה, אם יש בו דלת על דלת. תוכניתנו הגיעה לחיתומה. תודה והברכה, נשימי ברוורמן, לשלום הפולק, לכם המאזינים, וזכינו לקבל שבת, שבת קבלת התורה, מתוך שמחה. ערב שבת שלום ובשורות טובות.